שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהלכות חמץ ומצה, במגמה לסיים את ההלכות לקראת הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. פרק חמישי בהלכות חמץ ומצה ממשיך ומסיים בעצם את דיני ביעור החמץ והזהירות מחמץ. פה אנחנו נכנסים להגעלת כלים, לכל הדינים של כלי חמץ, בישול חיטים בחמץ, כל הפרטים כולם נכנסים כאן. נתחיל מהכל. אין אסור משום חמץ בפסח, אלא חמשת מיני דגן בלבד, כבר אמרנו את זה. והם שני מיני חיטים ושלושה מיני התאורים. שני מיני החיטים עם החיטה והסוסמת, ושלושה מיני התאורים עם השעורה, ושיבולת השועל והשיפון. אבל הקטניות, האשכנזים, לומדים את הרמב״ם. אתם לדעת אותו טוב, וכתוב ברמב״ם, הקטניות, כגון אורז, ודוחן ופולים בעדשים וכיוצא בהם, אין בהם משום חמץ, אלא אפילו להשכמח אורז וכיוצא בו ברותחין, וחיצה ובבגדים. עד שנצפח כמו בצק שהחמיץ, הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוץ אלא סרחון. הרמב״ם כנראה מדגיש מאוד עד כמה לדעתו קטניות אין בהם בכלל שום דבר שקשור לחמץ. מנהגם של האשכנזים שהם החמירו בזה, כשיטת הרמ"א הידועה בסימן תחנ"ג, הרמ"א מביא שחוששים שהם יתערבו מחמשת מיני הדגן בתוך הקטניות. עוד טענה שלפעמים טוחנים אותם לקמח את הקטניות, ואז יבואו להחליף קמח זה בקמח זה. סוגיית הקטניות סוגיה ארוכה וגדולה וחשובה היא, ומנהג ישראל הוא מנהג ישראל קדושים שצריך לעסוק בו וללמוד אותו כפי שצריך. אנחנו ממשיכים ברמב״ם הלכה ב' חמשת מיני דגן אלו, אם לשן במי פיות בלבד ולא שום מים בעולה, ולא שום מים, לעולם אין בהם ידי חימוץ. כלומר, מי פירות לא מחמיצים, אלא אפילו אם ניחן כל היום עד שנצמח הבצק, מותר באכילה. כן, הלכה א' אומרה, קטניות אין בהם שום חמץ. הלכה ב' אומרת, מי פירות, אבל 100% מי פירות. יש טיפה אחת של מים וכבר מחמיץ. מי פירות פיור, טבעי, לא מחמיצים. מותר באכילה. שאין מי פירות מחמיצים, אלא מצריחים. הרייבד מציג פה, ואחרים טוענים פה לגרסה אחרת, לגרסה מסוימת, במקום המילים מותר באכילה, כתוב אצל הרמב״ם, אינו חייב עליו כרת. למעשה, אנחנו לא נוהגים בזכת מפני שיש חשש של חמץ נוקשה, ולמרות שזה לא חמץ גמור, הרי זה כמו חמץ נוקשה, ומקפידים שלא אוכלים את זה ולא משתמשים בזה, אבל לפי הרמב״ם במקור, זה כמו מי פירות שהם מותרים לגמרי. זה מים מי פירות כגון יין וחלב ודבש ושמן זית ומי תפוחים ומי רימונים, וכל כיוצא בהם נשאר יינות ושמנים ומשקים, והוא בתנאי, בתנאי, בתנאי שלא יתערב בהם שום מים בעולם. ואם יתערב בהם מים כלשהו, הרי הם מחמיצים. אין מבשלים חיטים במים. בסדר? אין מבשלים חיטים במים. היסוד של כל ההלכה הקרובה, גם פה וגם אחרי זה, היא שמים רותחים ממש לא מחמיצים. כי ההחמצה יכולה להיות רק שהמים עדיין פושרים. אם הם רותחים, הם לא יכולים להביא לידי חימוץ. אין מבשלים חיטים במים כגון ריפות, ולא קמח כגון לביבות. ואם בישל הרי זה חמץ גמור, אבל כל זה בתנאי שיתבקעו בתבשיל. כלומר, שהחיטים האלה מתבקעים בתבשיל, אז זה סימן שזה החמיץ. אין קולין את המצק לקלוט ולשרוף בשמן על המחווה, למה? כי המצק הזה הרי עשוי מעיסה ומים. אז עכשיו כבר מים זה חמץ. אבל מבשלים את הפת ואת הקמח הקלוי. מבשלים את הפת ואת הקמח הקלוי. ואם הרתיח המים הרבה ואחר כך השליך לתוכם הקמח, כאן מחלוקת מעניינת מאוד. אם הרתיח המים הרבה ואחר כך השליך לתוכם הקמח, אז כתוב פה כך, הרי זה מותר מפני שהוא מתבשל מיד קודם שיחמיץ. כלומר, כיוון שהחליטה ברותחים לא מביאה לידי חימוץ, כמו שאמרנו, אז הרי אם המים רותחים לגמרי לגמרי, ואז אני משליך את החיטים, כי כבריו של הרמב״ם בשלב הזה מותר, אבל הרמב״ם בעצמו מביא שבפועל כבר נהגו בשנער ומספרד ובכל המערב לאסור דבר וגזירה, שמא לא ירתיח המים יפה יפה, ולכן אנחנו לא משתמשים בכלל בהיתר של חיטים עם מים רותחים, למרות שמים רותחים לא מביאים את הקמח לידי חימוץ באופן אובייקטיבי. אבל גזרנו שלא לעשות כך. מותר למשל הדגן או הקמח במי פירות, וכן בצק של השום במי פירות, אם בישלו במי פירות, אם בישלו במי פירות, הרי זה מותר, שמי פירות אינם מחמיצים, ממשיכים את השיטה שאמרנו, שמי פירות לא מחמיצים. כרמל, מה זה כרמל? כרמל פירושו שיש לנו שיבולים שמעבירים אותם באש, אבל הם לא כלואים כל כך, הם לא ממש כלואים. אז כרמל שמעבדים אותו ברור ותוחמים אותו, אין מבשלים את הקמח שלו במים, שמה לא נקרא ברור יפה, ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו. וכן כשמוללים הקדירות החדשות, מוללים הקדירות החדשות, הכוונה היא קדירות שהן קדירות חדשות, והן עכשיו באו מאחרת, אז היו נותנים שם קמח ומים, ומבשלים את הקמח והמים האלה בקדירות, וכך מחזקים את הקדירה. אז קדירות חדשות, כשמוללים אותן, אין מבשלים בהן אלא מצה אפויה שחזרו ותחנו אותה, אבל קמח קלי, קמח שנפרח קצת אסור, שמא הצריפה היא לא גמורה, ואז אולי לא קלה הוא יפה, ואם לא קלה הוא יפה, זה יבוא לידי חימוץ עם המים. הלכה ואז אין בוללים את השעורים במים בפסח, מפני שהם רפים ומחמיצים במהירה. לכן לא בוללים שעורים. אנחנו עוד מעט נראה מה הדין של חיטים, יש את זה בין שעורים וחיטים, וכזכור, במשפחת השעורים יש שלושה ילדים בחמשת לגן, השעורה, שימונת השועל והשיקון. במשפחת החיטים יש את החיטה והכוסמת. אז את השעורים לא בוללים במים, מפני שהם רפים ומחמיצים במהרה. ואם בלל, מה הדין בדיעבד אם בלל? אם רפו, כדי שאם היא ניחן על פי הבין, בין זה כלי מנוכב שעושים עליו לחם. אם רפו כדי שאם היא ניחן על פי הבין שעושים עליו החלות, יתבקחו, כלומר הן מספיק חלשות, רפות, שהחימום הזה יבקע אותם, סימן שהם החמיצו הרי אלו אסורים. אם לא יגיעו לרפיון זה, הרי אלו מותרים. זה הדין בתיאורים. שאותם לא בוללים במים בפסח, כי הם רפים ומחמיצים במהרה. לעומת זאת, מה הדין בחיטים? ונדין הוא כך, החיטים מותר לבלול אותם במים כדי להסיר סובן, את הסובים שלהם. תסתדר את הפסולת. אז החיטים בוללים אותם במים, הסובים יוצאים החוצה, ספים, בסדר? ותוכלים אותם מיד כדרך שתוכלים הסולת. וכבר נהגו כל ישראל, גם בחיטים להקפיד שלא, זה מעניין מאוד שיטת הרמב״ם, הרמב״ם אמר את הדברים האלה מקודם, גם לגבי מים רותחים, אמר מים רותחים הם 100% לא מחמיצים, אבל נהגו כל ישראל שלא לעשות את הדבר במים רותחים, שלא לשים חיטים במים רותחים, למה? מפני שאנחנו לא סומכים על עצמנו, אותו דבר גם כאן. החיטים, נהגו כל ישראל ושנערו בארץ עצמי ומספרד ובערי המערב, שלא יבלו החיטים במים, גזירה, שמה ישו ויחמיצו. אז זה ההלכה עד כאן. תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חיטים. אם נתבקעו, עוד פעם כל הזמן המושג שנתבקעו זה שהם מוכרח שהם החמיצו, הרי כל התבשיל אסור, שהרי נתערב בו החמץ. אם לא נתבקעו, אז מה עושים עם התבשיל ומה עושים עם החלק של החמץ? ברור שמוציאים אותם, את השעורים או את החיטים, וכמובן מה צריך לעשות איתם? לשרוף אותם, לשרופה. ואת שאר התבשיל אפשר לאכול, ואוכלים שאר התבשיל. מדוע? שאין הדגן שנבלל ולא נתבקע חמץ גמור של תורה. רק אם הוא נתבקע, זה חמץ גמור של תורה. אם הוא לא נתבקע, אז זה חמץ מדברי סופרים, אבל כיוון שזה רק מדברי סופרים, לא עשרנו את התבשיל שבתוכו זה נתבשל. אלא מוציאים את הדגן, שורפים אותו, והתבשיל, תבשיל. כאן מתחיל הרמב״ם בהגדרה חדשה, הלכה ט', משום שנאמר, ושמרתם את המסורת. ומה הפירוש, ושמרתם את המסורת, כלומר, יזהרו במסה ושמרו אותה מכל צד חימוש. הנה מגיעים לעניין מסה שמורה. בסדר? כל המושג של מסה שמורה, לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, שלא יבוא עליו מים. כבר אחר שנקצר. בסדר? כך מספרת הגמרא, שרבא היה אומר לאותם חקלאים שמהפכים בעומרים, שיזהרו מהרטבה של החיטים במים, של השיבולים במים. בסדר? הלאה. אז נהגו אם כן ליחסיד במצה שמורה, עד שלא יהיה בו שום חימוץ. דגן, מה קוראים? אין מצה שמורה, אנחנו עוד נראה בהמשך. בפרק ח' הרמב"א אומר שאם אין לו מצה משומרת מזמן קצירה, אלא כזית, היום ברוך השם יש הכל, אבל אם אין לו מצה שמורה מהקצירה אלא כזית, אז את כל הסעודה שלו אוכל ממצה שהיא לא משומרת, ואוכל כזית מהמשומרת לבסוף. כל זה, כמובן, השמירה צריכה להיות ממתי? מזמן ה... קצירה. מה קורה לפני הקצירה? לפני הקצירה אין שום עניין להיזהר, אומר הרמב״ם, אלא רק מהקצירה ואילך. עד שלא... נכון, בדיוק. נכון. עד שלא יהיה משום חימוץ, דגן שטבע בנהר או שנטבע בנהר או שנפל עליו מים כשם שאסור לאוכלו, כך אסור לקיימו. לא מקיימים אותו בכלל, אז מה עושים? ואז לוקחים את זה, אלא מוכרו לישראל ומודיעו, מדובר על זה בין לפני פסח, לא בפסח, כדי שיוכלנו הישראל קודם הפסח. ואם מוכרו לנוכרי לגוי קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד כדי שיכלה קודם הפסח. מה אכפת לי שזה יהיה אצל הגוי? שמה יחזור הגוי, ינקרנו לישראל. בסדר, מה שאתה?
אתה צריך להודיע
להם? כן, כן. לא, להודיע לישראל. לכל לא צריך להודיע, למכור מעט מעט, ואז הם יגנורו את זה. הלכה היו דגן שנפל עליו דלף. דגן שנפל עליו דלף, הכוונה היא טיפות של מים. כל זמן שהוא תורד טיפה אחר טיפה, אפילו כל היום כולו, אבל זה רק טיפה, ואחרי זה הפסקה ועוד טיפה וכולי, אינו בא לידי חימוץ. אבל כשיספק, אם נשתעה כשיעור, הרי זה אסור. שיעור הכוונה היא שיעור מי. אנחנו נראה את זה עוד מעט בהלכות הבאות, את ההגדרה של הזמן הזה. אין לשים בפסח עיסה גדולה שמא תחמיץ, אלא כשיעור חלה בלבד. עכשיו אנחנו עוברים לעשיית המצה, עשיית המצה, לישה, כל הדברים האלה מתחילים עכשיו אצלנו בהלכה שלפני. אין לשים בפסח עיסה גדולה שמא תחמיץ, אלא כשיעור חלה בלבד. ואין לשים לא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים שנשאבו בו ביום, אלא רק במים שלנו. המושג של מים שלנו זה מים שהלינו אותם בלילה בבית. הסיבה לזה היא שהיו מוציאים את זה מהבאר בערב בשקיעה, שמים את זה כל הלילה, כי אנחנו לא רוצים שהמים יהיו חמים ויחמיצו, אלא שהם יהיו קרים ממש. ואם עבר ולש באחד מכל אלו, הרי הפת אסורה. לא תישב אישה תחת השמש ותלוש. מעניין מאוד שכל הדוגמאות של הרמב״ם עוסקות בנשים שעופות את המצות. אפיית המצות הייתה אפיית הנשים. היום אנחנו נוהגים שהגברים עושים את האפייה, אבל אפיית המצות הייתה גם היא עניין של הנשים. לא תישב אישה תחת השמש ותלוש, ולא תחת הרקיע ביום האבים, שיש עננים אפילו במקום שאין השמש זורחת בו, ולא תניח את האיסה ותתעסק בדבר אחר. אם הייתה לשה ועופה, צריכה שני כלים של מים. היא לא משתמשת באותם דליים, באותם כלים של המים, לשני הדברים הבאים. אחד שמקטפת בו, מקטפת הכוונה היא שהיא מיישרת ככה את המצה, את החררה, את הרוגי, את הגר הזאת, את המצה הזאת, ונותנת אותה לתנור. והאחד שבו היא מנקה כל הזמן, מצננת את הידיים שלה, שלא תעשה את זה יחד. ואם עברה בלשה תחת השמש, או שלא ציננה ידיה, או שעשתה איתה יותר משיעור חלה, מה הדין? מותרת הפעם. למה? כי כל החששות האלה הם חששות לכתחילה. יש כאן דיון גדול בראשונים על דברי הרמב״ם, לפחות לגבי הנושא של לשה בשמש, והעניין הוא שבלשה בשמש יש מי שאוסרים גם בדיעבד, כי אי אפשר שתחת השמש זה לא יחמיא. הלאה. לא תישב, אם הייתה לה שבועפה צריכה מכילה, עפה יותר. וכמה שיעור חלה, דיברנו מקודם על עניין השיעורי, כמו שלוש, אמרנו לא לעשות איסה גדולה, אלא כשיעור חלה אחת, והשיעור כמו שלוש וארבעים ביצים וחומש ביצה, והביצים נמדדות כגוף הביצה הבינונית, כגוף הביצה הבינונית, לא כמשקלה, כלומר כמידת ביצה, ולא כמשקלה, כי המידה והמשקל לא שווים. כל זמן שאדם עוסק ובסק, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. תוך כדי שהאדם מתעסק בבסק, לש, מגלגל, כל הדברים האלה, לא בא לידי חימוץ. אם הגיע ידו ויניחו בשעה הבסק עד שהגיע להשמיע הכל, בזמן שאדם מכה בידו עליו, להשמיע הכל, זאת אומרת שהאיסה הכניסה, וברגע שהאיסה היא חמוצה, היא משמיעה קול. כזה כמו הבועות האלה, היא משמיעה קול. והשיעור הזה, זה שיעור שהופך את זה לחמץ. והצטרף מיד, ואם אין קולו נשמע, אישה כדי שיהלך אדם מיל. מיל הכוונה היא, עוד פעם, דיברנו מקודם שיעור מיל, ועכשיו ההגדרה לשיעור מיל זה הליכה בינונית. הליכה בינונית זה הזמן שהיום אנחנו מדברים, והליכה בינונית, שיעור מיל זה בערך 20 וכמה דקות, 24 דקות. אם שעה כדי שיהלך אדם מיל כבר החמיץ, זה יתרף מיד, ואם לא שומעים את הקול, אם שומעים את הקול של המצב, הרי שהחמיץ. לא שומעים את הכל, כמה זמן צריך שיעבור כדי שברור לי שזה יחמיץ, שיעור מיל. וכן אם יחפיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו, יחפיפו פניו של המעשה הזה, של המצאה הזאת, הרי זה אסור לאוכלו ואין חייבים עליו כזה. היו שתי איתות שהגביעו היד מהן ללושות בעת אחת ונשתבו. האחת מהן יש לה כל. ואחרת אין לכל, שתיהן יסתרפו והרי הם חמץ גמור. אז יש לי שתי עיצות מעורבות והגבירו את היד מהן והן נלושות ביחד, האחת יש לכל, וסיכמנו כבר שהכל הזה, הבועות האלה, הרעש הזה מעיד על ההחמצה של החלה הזאת, ואחרת אין לכל, אז הדביק בו את בו ושתיהן יסתרפו. הם עושים סריקים המצוירים בפסח. סריקים זה כל מיני צורות יפות שמצוירים על הפת, חיות, עופות כאלה, מפני שהאישה שוהה עליהן ומתחמצים בעת עשייתן. זה לוקח זמן וזה לא עושים. לפיכך, מותר לקחת מצות כאלה טובות שהן מהנחתומים. הנחתומים מותרים לעשותם מפני שהם מקיעים באומנותם וממהרים לעשותם. אבל בעלי בתים אסורים. מה קורה אם יש לי תבנית כזאת? עם צורה, ניסה מושפעה על המצה, אז לכאורה אין בעיה, כי זה הולך מהיר, זה באותה שנייה, אפילו צרו אותן בנפוס, גם אנחנו מספרים על מצות של בעלי בתים, שמה יבואו אחרים לעשותן שלא בנפוס, וישהו בעשייתן ויחמיצו. הלכת את זי. מים שרוחצים בהם הידיים והעריבה אחר שלשים, וכן מים שמשתמשים בהם בשעת לישה, הרי זה ישפוך אותם במקום מדרון, קיו, במקום מדרון, שלא יתקבצו במקום אחד ויחמיץ. בעברית אחרת, ההחמצה שיכולה להיות דווקא מסביב לעשיית המצה, היא הדבר שהכי צריך להיזהר בו. אין שורים את המורסן. המורסן זה הקליפה שנשארת בנפה אחרי שהקמח יוצא, והמורסן זה הקליפות האלה. אותם נותנים לתרנגולים לאכול. עכשיו מה הבעיה? הבעיה היא כך. אין שורים את המורסן ומניחן לפני התרנגולים, שמה יחמיץ. יש שם טיפות מים, הם יפים קצת, יש שלולית, יש... אבל חולטים להן המורסן ברותחים ומניחים לפניהם. כי כבר סיכמנו שהרותחים לא מחמיצים. אבל גם סיכמנו שעם ישראל לא קיבל על עצמו את היתר הזה של הרותחים, וגם בזה אומר הרמב"ם, הוא כבר נהגו רוב העולם שלא לחלוט. גם בתרנגולים האלה גזירה שמא לא ירתיח המים יפה. מה כן מותר? מותר ללוש לתרנגולים האלה מורסן או קמח ומאכילם מיד. הוא נותן לפניהם והוא עומד עליהם עד שלא יישא לפניהם כדי להוחמיל. זה תראו, השולחן ערוך בבית יוסף על הטור חולק, והשיטות שלפי השולחן ערוך לא מקבלות את היתר של הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שאומנם לא שורים מורסם ברותחים, כי קיבלנו על עצמנו בגזרה שמה לא ירתיחנו יפה יפה, אבל אין בעיה לתת את המורסם, שוב אותם קליפות מהנפה שנותנים לתרנגולים, אם אתה עומד עליהם ורועד, כל זמן שהם מנקרים בו או שהוא מהפך בידו, אינו מחמיץ. למה? כי ההחמצה זה על ידי מנוחה. ככל שהם פועלים בו, כמו שאדם שעוסק במצה, גם אם הוא עוסק כל היום, אינו מחמיץ. אותו דבר, גם התרנגולים האלה, כשיפסקו מלאכול, ישטוף הכלי במים, ומה עושים עם כל מים שהם מתעסקים איתם? שופכים אותם רק במדרון, כדי שהמים לא יחמיצו שם. לא תשרה אישה מורסן שתוליך בידה למרחץ. המורסן שלנו היה עוד שימוש, והוא לסוך בו כמו איזו משחק כזאת בבית המרחץ, וזה טוב לזהה. הנקודה היא כזאת. אז אסור לשרות מורסן שתוליך בידה למרחץ. תראה, היא לא תשרה. ודבר שני, כן יתירו לשוף את זה על המסך. כי הם היו נכנסים למרחץ, ואז היה את הזיעה, את הסאונה. ושם, מה זה עושה סך הכל? מופיע זיעה. זיעת אדם לא מחמיצה. מים מחמיצים? זיעת אדם לא מחמיצה. לכן שפל בשרה יבש. זה לא ילעוף אדם חיטין וייתן על מכתו. כבר ראינו את זה באספלנית ובפיריאק, בסוגי התחבושות, יש תחבושת שבה לא עפים. ואז נותנים על המכה, לפני שאין מחמיצות המים. אין נותנים את הקמח בתוך החרוסת, החרוסת שלנו היא תערובת של מיני פירות, אבל יש בהם מים, אחרת אין בעיה, כי אמרנו שבפירות אין בעיה. אין נותנים את הקמח בתוך החרוסת, ואם נתן, יישפך מיד, לפני שהוא ממהר להחמיץ. אין נותנים את הקמח לתוך החרדל, ואם נתן, אותו דבר, יאכל מיד מיד. למה? כי פה אין מה לחשוש שמיד קרה משהו, כי בחרדל הזה אין שום מים. לכן אם נתן יאכל מיד. כמותר ליתן התבלים והשום שני והקצח וכיוצא בהם וכל מיני תבלינים, הקצח זה קימל כזה והקודמים זה בסמים שנותנים במאכל, כל אלה מותר לשים אותם בתוך המצה. וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב או לכתף בהם. בסדר? המילה במים כאן חסרה, והמדובר לפי השיטה הזאת שהמגידיש למביא כאן, וכאן גם הבית יוסף, צריך לקרוא כאן מותר ללוש הישא ביין ושמן או דבש וחלב או לכתף בהם. וביום הראשון אסור ללוש ולכתף אלא במים בלבד. אלא במים בלבד. כי הרי ביום הראשון זה צריך להיות לחם עוני, וזו הסוגיה שנקראת מצה עשירה. למה אני רוצה שכותבת מים ושמן, אם עושים את זה כמובן בתוך הזמן הנכון וכולי, אז הוא גרסה שהמגידי שני מאמץ אותה, היא נכונה. לפי השיטה הזאת, זה גם מצה עשירה ולא טוב לליל הסדר, כי בליל הסדר, אנחנו נראה את זה בפרק הבא, יש דין מיוחד של לחם עוני בערב תאכלו מצות, והוא צריך להיות לחם עוני. מה שאין כן, בכל החג יש איסור אכילת חמץ, לכן צריך לאכול מצה, אבל המצה הזו יכולה להיות גם כזו שנילושה, זה שמן, דבש, חלב וכולי. ביום הראשון אסור ללוש, אלא במים בלבד, לא משום חמץ, אומר הרמב״ם, אלא כמו שאמרנו, רק כדי שיהיה לחם עוני, וביום הראשון בלבד הוא שצריך להיות זיכרון לחם עוני, בערב תאכלו מצות. בפרטים האלה נכנס הרמב״ם בעזרת השם בפרק הבא, שהוא הפרק שאחרי ענייני החמץ אותם אנחנו מסיימים מיד בהלכות הקרובות, והוא הפרק שעובר לדיני אכילת מצה. כל כלי חרס, אנחנו מגיעים לדיני כלים, כלי חרס, כלים אחרים, הגלת כלים, איך משתמשים בכלים בפתח. כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן, מותר להשתמש בהן מצה בצונן. חוץ מכלי שמניחים בו את השאור, וכלי שמניחים בו חרוסת, מפני שחימוצו קשה. וכן הריבות שלשים בהן נחמץ ומניחים אותן, שלשים בהן נחמץ ומניחים אותן, עד שיחמיץ, הרי הן כבי שאור ואין משתמשים בהן בפתח. אז מה שאנחנו אמרנו מכלי חרס הוא שאם היה בהם צונן בחמץ, מותר להשתמש בהם בצונן במצה. אם היה חם בחמץ בכלי חרס, לא השתמש בהם בכלל. למה? כי הם כלי חרס, אז אי אפשר גם להגעיל אותם. לעומת כלי מתכות, שאנחנו יודעים שאפשר להגעיל אותם, ואז מותר להשתמש בהם גם כך. בסדר? ואנחנו לא חוששים, אנחנו לא חוששים מהעניין, כי הוא הרי יכול להגעיל. אז זה הדין לגבי כלי חרס שישתמש בהם בצונן. ביב, כבר סיכמנו שהביב הזה זה הכלי שעליו אופין את המצה, ביב של חרס, שאופין עליו חלות חמץ, במקרה שלנו כל השנה כולה, אין אופין עליו מצה בפסח, אין אופין עליו מצה בפסח, מדוע? כי הביב הזה פולט את הטעם של החמץ. והפליטה של הטעם הזאת נבלעת במצה, למרות שזה מוסק באש לפני האפייה, בסדר? הרי הבליעה היא בפנים וההיסק בא מבחוץ, ולכן עשו את זה. ואם מלאו את הביב הזה יחלים והסיק מקום שהיה מבשל בו החמץ, כלומר שרף את כל מה שהיה מבשל בו החמץ לפני כן, נותר לבשל עליו מצה. כלי מתכות וכלי אבנים שנשתמש בהם חמץ ורותחים בכלי ראשון. מה דינם? עגלת כלים אנחנו מגיעים עכשיו, מה דינם? כגון הריבות, סליחה, כגון כדירות ואילפסים, כלומר, סירים, מחבטות, שהשתמשתי בהם, נותן אותם לתוך כלי גדול של מים, וממלא עליהם מים ומרסיכם בתוכו עד שיפלטו, ואחר כך שוטף אותם בצונן, שחובה אחר כך לשטוף בצונן, למה לצנן את הכלים? מדוע? כי אם הוא לא יעשה כך, יש חשש שמא יחזור הכלי ויבלע את האיסור מהמים החמים שעליו. ולכן כדי שלא יהיה בליעה, מצננים את המיד אחר כך. ומשתמש בהם במצה, וכן הסכינים, אותו דין, מרתיח את הלב ואת הניצב בכלי ראשון, מרתיח את הלב ואת הניצב, את היד של הסכין ואת הסכין עצמו בכלי ראשון, ואחר כך משתמש בהם במצה. בסדר? כלי מתכות, אגב, סכינים שברור שהוא לא עשה בהם את הפעולה, אלא אכל בהם, אז כמו הגבירות, רק מגעיל, לא צריך להרתיח. כלי מתכות ואבנים וכלי עצים שנשתמש בהם חמץ בכלי שני. כל אלה שפכו בהם חמץ, וזה בכלי שני, כגון קערות, כוסות, נותן אותם לתוך כלי גדול, נותן עליהם מים רותחים. מכלי ראשון, כבולעו כך פולטו, בסדר? ומניחן בתוכו עד שיפלוטו, אחר כך שוטפם ומשתמש בהם במצה. שוטפם במים צוננים, כמו שאמרנו מקודם. כלי חרס, כל כלי חרס שמשתמש בהם חמץ וחמין. בין כלי ראשון, כגון קדירון, בין כלי שני, כגון קער. בין שהיו משוחים ושועים בעבר, שעושים אותם כאם זכוכית, ציפוי, על כלי החרס האלה, בין שהיו חרס כמו שהם, כל אלה, חרס לא משתמשים בו בפסח, אין משתמשים בהם במסע, למה? כי כלי חרס שבלעו איסור לא פולטים אותו, בסדר? לא פולטים אותו, אין משתמשים בהם במסע, אלא מניחן לאחר הפסח, הוא מבשל בהם רק אחרי הפסח, רמב"ם מבליע פה כמובן את המושג שאין עניין של למכור את הכלים כמו שלפעמים חושבים בטעות גמורה. כלי פסח שאתה לא יכול להשתמש בהם כלי חמץ, אתה פשוט מאפסן אותם ואתה משתמש בהם אחרי הפסח. זה ההלכה חותמת את הפרק הזה ובעצם גם חותמת את ענייני הזהירות לחמץ ואיסור החמץ. כלי ראשון שנוסה להרתיחו ולא מצא כלי גדול ממנו כדי להרתיחו בתוכו, אני רוצה להרתיח כלי ראשון להגיל כלים, בקדרות, בהתפסים, אין לי כלי יותר גדול ולא עושים עכשיו בשכונה עגלת כלים, מה עושים? הרי זה מקיף לו שפה של טיפ על שפתו מבחוץ וממלאו מים עד שיגברו המים על שפתו ומרתיח המים בתוכו ודיו ואחר כך שוטף אותו ומשתמש בו במצה, כי שוב העיקרון הוא כבולעו כך פולטו. אחרי מקיף עליו שפה של טיט על שפתו מבחוץ, ממלאו מים על גדותיו, ומרתיח את כל המים בתוכו, ודיו. עד כאן הפרק החמישי, וכאן עובר הרמב"ם בפרק השישי, למצוות העשה של אכילת מצה בליל 15, שנאמר בערב תאכלו מסות, וזה ניכנס בעזרת השם אחר, ויחד עם זה ניכנס אחר כך למצוות סיפור יציאת מצרים ולסיכום ההלכות של הלילה הזה בפרקים השביעי והשמיני. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.